טוב, אנחנו בקהלת בפרק ז' פסוק ט'. אל תבהל ברוחך לכעוס, כי כעס בחק כסילים ינוח. אל תמהר, אל תתבהל לכעוס, כי כעס, הכסילים אוהבים להתרכז בתוך הכעס. פירוש הפשוט, מה זה לא למהר לכעוס? מי ממהר לכעוס? התשובה היא, זה שהרבה פעמים הכעסים שלנו נובעים מבני אדם שהם קרובים אלינו. מי מעצבן אותנו יותר? אנשים שהם לא קרובים אלינו או אנשים שקרובים אלינו? מי יותר מוציא אותנו מהכלים? מי שקרוב אלינו מוציא אותנו מהכלים יותר. אז אומר, אל תבהל ברוחך לכעוס, אל תמהר לכעוס על אותם אלה שקרובים אליך, אל תמהר לכעוס עליהם. למה? כי אחרי הכל הם אוהבים אותך, הם לא מתכוונים ברצינות. זה יוצא להם, אבל אל תמהר דווקא אותם, לשים אותם כמו שאומרים בפינה, ולתת להתחשבן איתם. לתת עליהם את כל חומר הדין. משום שזה לא האמת שלהם, האמת שלהם זה שהם רוצים את טובתך. והצד של המילים והעצבים וזה, זה הצד היותר שולי במערכת. אם האנשים היו לוקחים את הרעיון הזה וחיים איתו בחיים היומיומיים שלהם, עם קרובי המשפחה שלהם, עם האנשים הנשואים, עם בני ובנות הזוג שלהם, אז זה היה העולם נראה אחרת לגמרי. משום שכל... לא כל, אי אפשר להגיד כל, אבל הרבה מאוד אחוזים מהמריבות באות כתוצאה מזה של דברים שמה בכך, לא דברים כאלה רציניים. אז היה עדיף לשים את הפרופורציות במקום הנכון. אבל אנחנו עכשיו באמת נעסוק בקטע של הכעס בנפש האדם, שהחסידות אומרת שהוא בא כתוצאה, וזה המוטו של כל השיעור, מיעוט דעת. צמד המילים הללו הם המילים שינחו אותנו במשך השיעור כולו. מה מביא לכעס בנפש האדם? מיעוט דעת. ראיה לדבר, ילדים קטנים. ככל שהילד הוא קטן יותר, הוא כועס יותר. ככל שיש לו פחות שכל, הוא כועס. האמרה אומרת, אין שכל, אין דאגות. האמרה החסידית אומרת, אין שכל, יש כעסים. כאשר האדם חכם, הוא יכול להכיל דברים שמנגדים לו. כאשר הבן אדם נמצא בתנועה של טיפשות, אין לו שכל, אז הוא מסוגל לכעוס הרבה. אז אנחנו שואלים את עצמנו שאלה אחת, שהיא תעבור כחוט השני בכל השיעור. איך אנחנו יוצאים מבחינת מיעוט הדעת? אם מיעוט הדעת מביא לכעסים, אז סימן שגדלות הדעת, רחבות הדעת, גורמת לשחרור מכעסים. אנחנו כולנו רוצים להיות אנשים שמעריכים ימים, הכעס מקצר ימים. אז השאלה היא, איך מגיעים להרחבת הדעת, איך מגיעים לבחינה של גדלות הדעת, שעוזרת לנו לא לכעוס. אז קודם כל מילה אחת, מילת מפתח, שפותרת את בעיית הכעס, ושמרחיבה את הדעת, מביאה לגדלות הדעת, ולא משאירה את האדם בקטנות הדעת, מילה אחת מפתח, אבל היא לא פשוטה. המילה שתיקה. אומר הרבי האמצעי, שכאשר האדם שותק ולא מגלה, לא שופך כל הזמן מילים, מה שהוא חושב ואיפה שהוא היה וכן הלאה, כל מילה שהוא שומר עליה בשתיקה, הוא הופך להיות עם מוח גדול יותר, עם מוח רחב יותר, עם עוצמות חזקות יותר. כל פעם שהאדם שופך, 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 אז זה גורם להפסד של הדעת שלו, של המוחין שלו, הפנימיים. אז שתיקה, סייג לחוכמה שתיקה, מה שאומר התנא במסכת אבות, הוא המוטו שלנו להיות אנשים חכמים. זה כלל ראשון. כלל שני לזיהוי בן אדם, אם אנחנו לא מכירים את בני האדם, אנחנו נפגשים עם בן אדם, אנחנו רוצים לדעת האם האדם הזה הוא אדם כעסן או לא. איך נדע? אומר הרבי האמצעי, אני נותן לכם עכשיו שיטה, פטנט, איך תדעו אם האדם שעומד לפניכם הוא אדם כעסן, כן או לא. אם האדם הזה מגלה סודות, ואיך תדעו שהוא מגלה סודות? שהוא מגלה לכם דברים נסתרים על אנשים אחרים. אדם שלא שומר סוד, זה בן אדם כזה שכעסן. מה הקשר? מה הקשר? אז התשובה היא, הקשר גדול מאוד. משום שהכעס מגיע ממיעוט דעת, שהדעה של אדם מעטה. והאדם ששופך כל מה שיש לו, זה בגלל שיש לו בעיה להחזיק. יש לו בעיה להחזיק, הוא חייב להוציא, כי הוא לא יכול להחזיק. אז זה ההוכחה שהוא כעסן. תדעו שזה לא רק שהרבי האמצעי אומר את זה, זה פשוט בשטח ככה. עכשיו, לפי זה, כאשר אנחנו רוצים לעבוד על מידת הכעס שלנו, והחסידות כידוע לכולכם, לא תמיד עובדת באופן ישיר. לפעמים תרופה באופן עקיף טובה יותר מאשר אופן ישיר. שאומרים לבן אדם, אל תכעס, לך תשתה מים קרים, תלך להסתובב קצת בחוץ. אז כאשר אומרים את זה לבן אדם, לאו דווקא זה עוזר, לפעמים זה קשה. אני בא ומציע לבן אדם שיטה פשוטה, אתה רוצה לא לכעוס, אתה צריך להרחיב את הדעת שלך. להרחיב את הדעת שלך, זה לא בקשר לזמן שאתה עכשיו מסוכסך עם מישהו או כעוס על מישהו, אלא בכלל, תדבר פחות. כלל ראשון, תדבר פחות, השכל שלך יגדל, תכעס פחות. דבר שני, תשתדל לשמור סודות. מה שצריך להגיד, תגיד. אל תגיד יותר ממה שצריך להגיד. מי שלא צריך לדעת פרט פלוני, אל תגיד לו. מי שצריך לדעת, תגיד לו. מה שצריך, בקיצור, המילה צריך פה מאוד משמעותית. מה שצריך, זה מה שיצא מהפה שלך. מה שלא צריך, אל תגלה. זה מחזיק את הבן אדם להיות לא כועס. עכשיו אני הולך צעד אחד קדימה. כל 4 שנים אנחנו נמצאים בדילמה של בחירות. לא משנה כעת מי ומה, אבל זה דבר שחוזר על עצמו. ואני יכול לומר לכם שאנשים שלא שואלים את הרב אף פעם שאלה, לא בהלכות שבת, לא בהלכות כסף, לא בהלכות כלום, מתקשרים לרב לשאול אותו בהלכות בחירות. אז למי להצביע? ולכן אני בדרך כלל, תמיד שמתקשרים, אני אומר להם שאני רב כל 4 שנים עד התקופה הזאת. אני לא מבין בפוליטיקה ואני לא מתעסק בנושא. תשאלו רבנים שכל 4 שנים הם לא רבנים, ולקראת בחירות הם הופכים להיות רבנים, כי הם מרגישים שהם יכולים למצות את ידיעותיהם העמוקות בענייני פוליטיקה. אבל בדרך כלל אני שם לב שזה מאוד נוגע לאנשים, והם אפילו אומרים לי, ועשית ככל אשר ירוחה, והתשובה הזאת היא רק מעצבנת אותי יותר. ירוחה? ירוחה בהלכות שבת, בהלכות כספים, איפה היית עד היום? זה מעצבן. אבל אם אנחנו רוצים באמת לדעת מהי מנהיגות אמת, מי הוא מנהיג אמת, מי הוא אישיות בן אדם שכדאי לבחור לו, לא רק בבחירות של 4 שנים, אלא מי מתאים לתפקיד של ניהול, מי מתאים לתפקיד של אחראי וכן הלאה, אז הכלל הוא אדם שמשתדל שלא יהיו לו פליטות פה. אדם שיודע לשמור את הפה שלו משטויות, מלשון הרע, מרכילות, מדברים מיותרים, זה האדם שמקבל מאת האלוקים כוח מנהיגות. רבי נחמן מברסלב ביקה את הנושא הזה בליקוטי מוהר"ן כמה פעמים. מאוד הפריע לו המצב של המנהיגות בעולם. ואני רוצה לצטט לכם קטע איך שהוא ככה מילים כדורבנות בתורה סמך א', הוא אומר ככה: ישנם מנהיגים שלא די שאינם יכולים להנהיג את עצמם, מכל שכן שאינם יכולים להנהיג את זולתם, והם נוטלים גדולה לעצמם להנהיג את העולם. איך אומרים? מדבר על הדור שלנו, כאילו. יש אנשים שאת עצמם לא מסוגלים לנהל, והם רוצים לנהל את כל העולם, לתקן את כל העולם. יופי. אותם אנשים, איך הם מתקנים את זה? איך הם משנים את הטבע שלהם? שתיקה, שמירה על פליטות פה. זה בזה מתחיל. אתם רוצים להיות מנהיגים, אתם רוצים הורות תקינה, אתם רוצים יחסים בבית תקינים. הכל תלוי בהנהגה, יכולת המנהיגות שלכם. כשאנחנו מדברים למשל, חוכמת נשים בנתה ביתה, אם מדברים על הצד של האישה, יש לזה מאוד משמעות, כי השם נתן לה את כוח הדיבור. אבל כוח הדיבור זה לדעת מה להגיד, ומתי להגיד, ובאיזה עוצמה להגיד. ומתי לא לדבר גם כן. יש חוכמה מיוחדת של לא לדבר גם כן. וזו נקודה שהיא מאוד משמעותית בכל יחסים תקינים, זה מתחיל מהפה. מי שיודע לשמור את הפה שלו היטב, זה האדם שהופך להיות מנהיג. מה זה מנהיג? הוא אומר משהו לילדים, הם שומעים. הוא אומר משהו לשכנים, מקבלים. האנשים בוחרים בו להיות הנציג ל, וכן הלאה. מי שאת הפה שלו לא שומר, יורד לו כל הערכיות, וכוח המנהיגות נלקח ממנו. עכשיו, זה לא רק ביחס להנהגה שהאדם מנהיג אחרים, אלא זה גם ביחס להנהגה שהאדם צריך להנהיג את עצמו. פעמים, אני ממשיך קטע נוסף מתורה אחרת שאומר רבי נחמן, פעמים סבור אדם שיש לו רחמנות על העולם, שאין לו מנהיגים, מסכן העולם, אין לו מנהיגים, אין מי שינהל את העולם, אם לא אני, מי יהיה? ורואה עצמו אנוס ליטול את מושכות ההנהגה לידיו. אך האמת היא שהוא פשוט רודף אחר הכבוד, אלא שמתרץ רדיפותיו ברחמנות. הוא הולך להציל את העולם. ממש. האדם שמרגיש שהוא הולך להציל את העולם, וכאילו מי יודע מי הוא, הרבה פעמים זה נובע מתוך מניעים של אגו, מתוך מניעים של כבוד, של גדולה, של יוקרה. זה לא טוב. המצב שלו לא טוב. איך הוא יכול לזהות? האם זה שאני רודף אחר מנהיגות זה בגלל שיש לי כישורים מיוחדים? או שאני באמת בנוי למנהיגות? או שאני בעצם מחפש יוקרה? איך הוא יכול לזהות את זה בתוך עצמו? תשובה מאוד פשוטה, מה שדיברנו עד עכשיו. אם אתה בנם שיושב עם החבר'ה ומברבר את השכל ותוכן לכולם את הראש, אז אתה יכול לדעת שזה שאתה רודף אחר מנהיגות זה כי אתה משועמם ואתה מחפש כבוד. אבל אם אתה בן אדם שהשפתיים שלו חשוקות, ומה שאומרים, מה שנקרא מילה בסלע, מה שצריך להגיד אומר, מה שלא צריך להגיד לא אומר, אז יש סיכוי שאתה לא שקרן. זה שאתה רודף אחרי המנהיגות זה בגלל שיש לך משהו. אותו דבר, האם אתה בן אדם שומר סוד, או כל דבר צריך, איך אומרים, יום, יומיים, שלוש, ארבע, יוצא לך מהפה, בזה נמדדים כישורי המנהיגות הראשוניים אצל האדם, ואני אומר את הצד השלילי כדי שהאדם ידע שאם הוא יעבוד על הנקודות הללו, הוא ישפר את כוח המנהיגות שבתוכו. אז יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה, גם לזיהוי וגם לתיקון. גם היכולת להחליט מה אני אומר וכמה אני אומר כדי לשחרר מתחים, זה גם חלק מהמנהיגות. אם אני נשפח, אתם מכירים את זה שבן אדם נשפח, אז הוא כבר אומר הכל, מגלה את הכל, אז הוא לא יודע לאחוז. גם אם הוא צריך לגלות, וזה נכון שלאסור לשמור בבטן, אז הוא בוחר אל מי לגלות. שהאדם שהוא אומר לו יהיה אדם שומר סוד. וגם אם הוא גילה, מי אמר שהוא צריך לגלות את כל לבבו? יגלה כמה שהוא צריך כדי לשחרר למה את הכל, וכן הלאה. אז כל הדברים האלה הם נשקלים אצל המנהיג, וכאן אני מגיע בעצם לחידוש הכי חזק. החידוש הכי משמעותי לחיים שלנו הוא כזה. אני מבקש לטעון שכאשר אנחנו משוחחים עם בן אדם שלא יודע לשמור את הפה שלו, אז איך הוא נקרא האדם הזה? גדלות דעת או קטנות דעת? קטנות דעת. אדם שלא יודע לשמור את הפה שלו הוא בקטנות דעת. אדם ששייך לקטנות דעת, תחילת השיעור הייתה שהוא שייך למידת הכעס. אדם ששייך למידת הכעס והוא מדבר איתנו, הוא גורם לנו לכעוס. אדם ששייך למידה מסוימת, כשהוא מדבר איתך באטמוספירה, הוא משפיע עליך מהמידות שיש לו. גם אם הוא לא אומר את התוכן של הנושא הזה, אבל הוא מקרין את זה עליך, הוא שופך את זה עליך. הרבה פעמים אנחנו יכולים לצאת שרוטים חבולים עצבניים משיחה עם בן אדם, ואנחנו לא מבינים למה. סך הכל מה הוא אמר? אם האדם הזה הוא בקטנות מוחין, הוא מעצבן אותנו הרבה. אם האדם הזה הוא בגדלות מוחים, הוא לא מעצבן אותנו. זה כלל, אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. אם אתה אדם שאוהב עצבים, תמיד אתה תלך, תדבר עם אנשים קטנים שיעצבנו אותך. אם אתה אדם גדול, אתה בוחר לעצמך את האנשים הגדולים שלא יגרמו לך עצבים, שלא יוציאו אותך מהכלים. אז זה כלל מאוד חשוב לזיהוי עצמי של האדם ולזיהוי החברים שלו. אז זה כלל שאנחנו יכולים להשתמש בו. בדרך כלל, בן אדם בקטנות מוחין, הוא מדבר חופשי, הוא לא מרגיש מה שהוא עושה לך אפילו. כמה פעמים אתם שמעתם אנשים שאמרו, מה בסך הכל אמרתי? אתם מכירים את המשפט הזה? למה אתה התעצבנת? מה בסך הכל אני אמרתי? אבל מה האמת? אני לא התעצבנתי ממה שאמרת או ממה שאמרת. כיוון שאתה או את נמצאים בקטנות מוחין, אז הקטנות הזאת שייכת לכעס, הכעס הזה הוקרן עליי, ואני הפכתי להיות כועס, ואתה שואל אותי מה בסך הכל אמרתי. זה לא המילים, זה מה שמעבר למילים, זה התוכן שמוקרן כאשר האדם הקטן מדבר איתך. כשמדבר איתך אדם גדול, לא משנה מה הוא יגיד, יכול להגיד אפילו דברים מעצבנים, אפילו דברים מכעיסים, ואתה לא תכעס. בישיבה סיפרו לנו על אחד מהמשפיע, רבי מנדל פוטפה, סיפר שהוא שמע פעם מאחורי הדלת שני חסידים גדולים, רבי איצ'ה דרמטמיד והחסיד רבי ניסן נמנוב. ורבי איצ'ה דרמטמיד התחיל להקות על ראשו, בדיבור, על ראשו של רבי ניסן. אתה בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. הוא אמר לו דברים חריפים ביותר. הוא אומר, כשאני שמעתי את מה שאמר רבי איצ'ה של רבי ניסן, אני אמרתי לעצמי, עכשיו רבי ניסן לא ידבר איתו כל החיים. אחרי כמה שבועות, פגשתי את רבי ניסן, והוא מעצמו אומר לי שבחים על רבי איצ'ה. שרבי איצ'ה אמר עליו מילים קשות. חשבתי לעצמי, איך יכול להיות? אדם דיבר עליך כל כך רב, אתה אומר עליו מילים טובות. התשובה היא, תלוי מי אומר. תלוי מי אומר, זה המשמעות היא, שאם אדם גדול אומר את זה, אז אפילו שהוא יגיד מילים בעוצמה ומילים קשות, אתה מכיל את זה. אתה מסוגל להכיל את זה. אתה מסוגל לא לכעוס אפילו. ואילו, כשבן אדם קטן אומר לך דברים, שהם לא מי יודע מה מעצבנים, הם מעצבנים, אבל לא מי יודע מה מעצבנים, ואתה יצאת מהכלים כמו אש. אני מגלה לכם עכשיו סוד עולמי. כי אם אתה מדבר עם בן אדם קטן, אז כיוון שהוא שייך לקטנות מוחין, אז יש לו כעס. וכשיש לו כעס, הוא מעביר עליך את הכעס. אז אתה לא מבין אפילו ממה, ואתה כועס. אם אתה מדבר עם בן אדם גדול במוחין, אדם עם אישיות, אז האדם הזה עם האישיות, הוא מסוגל להגיד לך אפילו דברים קשים, ואתה לא מתפעל. אתה לוקח אותו באיזון הנכון. אתה לא שונא אותו. אדם שהוא גדול, אני בעצם אומר משפט אחד קצור, זה לא מה אומרים, אלא זה מי אומר. זה לא מה אומרים. יש מילים שהצבנו אותי, זה לא מה אומרים, מי אמר את זה. ברגע שזה אמר את זה בן אדם קטן, הוא מחובר לכעס כי יש לו דעת קטנה, אז זה מוזרם בדיבורים שלו לפעול עליי כעסים. אני מדבר עם אדם גדול, הוא בדעת רחבה, הוא רחוק מן הכעס, אז המילים, אפילו המילים שאמורות כאילו לעצבן, לא מעצבנות. זה משהו מעניין, אבל זה קורה בשטח, זה קורה בפועל. זה דבר שצריך לקחת אותו לתשומת הלב. כתוב, שלמה המלך אומר, נאמנים פצעי אוהב, ונעתרות נשיקות שונא. נאמנים פצעי אוהב, אוהב יכול לפצוע אותי מילולית, והדברים שהוא אומר נאמנים עליי, אהובים עליי, מקובלים עליי. ונעתרות, נעתרות זה כמו מאוסות, נעתרות נשיקות שונא. השונא מרעיף עליי נשיקות, ואני יודע שזה הכל שקר, זה מול המצלמות. זה לא באמת. כלומר, לא משנה מה אמרת, השאלה היא ממי זה יצא, מי אמר. אז אנחנו לומדים היום משהו עמוק. אם יש לך בבית אישה גדולה. מה פירוש אישה גדולה? גדלות מוחים. ולא קנטורים על כל צעד ושעל, ולא תלונות, ולא קוטריות. זאת אומרת, בן אדם שיכול להכיל, בן אדם שיש לו מוחים יותר גדולים, לאו דווקא מוחים בשביל ללמוד, אבל חוכמת חיים גדולה, אז באופן טבעי, כשאתה מדבר איתו, הוא לא מכעיס אותך. וגם אם הוא יגיד לך דברים קשים, זה לא מכעיס אותך. אבל, כשאתה מתעסק עם בן אדם קטן, אז כיוון שאדם קטן לא בגיל, אבל אדם קטן בתנועת הנפש, אז הוא מכעיס אותך. לא משנה מה הוא יגיד, הוא מוציא אותך מהכלים. שגע אותי. למה היא ככה אומרת? למה היא ככה אומרת? עכשיו, נתתי לזה גם פתרון. אז איך עושים להרחבת כלים? יש לי כבר משהו בבית, זה מה יש. איך מרחיבים את זה? אז אני אומר, לומדים תוכנית זוגיות שאומרת ששתיקה ושמירת סוד מרחיבים את הדעת של האדם. אז עושים פשוט אימון, קואוצ'ינג, לכמה אנחנו מסוגלים לשתוק. לא במריבה, אלא סתם. לא בשמירת סוד שאנחנו גילינו, אלא בוא נראה, יש לך משהו להגיד, בוא נצחה את זה למחר, בוא למחרתיים. אל תגלה לי את זה היום, תגלה את זה מחר. אל תשפוך מיד. כשהאדם לומד, כמו שאומרים, לעשות מעצורים, המוח שלו באופן טבעי מתגדל. המוח שלו מתגדל, הוא פחות כועס. הוא פחות כועס, הוא פחות מכעיס. הרבי האמצעי, זה ציטוט. איך אומרים? הציטוט בהתחלה היה שהשתיקה מביאה לידי זה שהאדם מתרחבים אצלו המוחים. סייג לחוכמה שתיקה. כשהאדם רוצה להיות חכם, הוא שותק. אבל אם אתה לא רוצה, הוא לא רוצה לשמוע אותך. אז יש... נכון? אז יש את הכלל, אתה מתנהג באופן מסוים, והוא כמו ראי, לאט לאט, זה לוקח יותר לאט, אבל הוא כמו ראי משתנה באמצעות מה שהוא רואה בך. כן? זה שנקרא חינוך אילם, אבל זה חינוך שיש לו הרבה משמעות, חינוך אילם. יופי, לפי הכלל הזה שאמרתי עד עכשיו, אנחנו לומדים מסר מאוד חשוב, דיברנו על דיבורים במשפחה, מלומדים מסר מאוד חשוב שהרבי תמיד, הרבה פעמים בשיחות שלו, הוא מזכיר אותו, היה חוזר עליו, הוא היה אומר שיחות, הוא היה מבקש מהאנשים שאם יש להם איזושהי קושייה על מה שהוא אמר, שיכתבו, היה קובץ כזה שהיה יוצא בפנימי כזה, תכתבו את הקושיות, הוא היה מקבל את הקושיות הללו, והיה תוך כדי השיעור הבא, התוועדות הבאה, היה עונה על זה. הרבה פעמים כשהיה פותח את הקובץ הזה ומתחיל לדבר על השאלות ששאלו פעם קודמת, הוא אמר, אני רואה שכל השאלות, או 90% מהשאלות, נבעו מבעיה אחת. אז הוא אמר אותה ביידיש, אני אתרגם, מטרחת וגן דה ורטר, מטרחת נישט וגן דה עניין, חושבים על המילים שאמרתי. לא חושבים על התוכן שאמרתי. חושבים על המילים, לא חושבים על התוכן. מה זה נקרא חושבים על המילים, לא חושבים על התוכן? כי לפעמים, בתוך המילים, אני אומר איזשהו משפט שאם אתה נתלה עליו, כמו שנקרא, כמו איזה מוקיון, אז אתה תגיד, אמרת ככה, אבל זה נקרא, הוצאת את הדברים מהקשרם. תסתכל על המכלול, זה ייראה לך אחרת. אם אתם רוצים דוגמה משעשעת לכך, אישה אחת, עובדת קשה בבית, מנקה, מבשלת, עושה כביסה, תולה את הכביסה. הבעל מגיע הביתה אחרי צהריים, הוא רוצה לאכול. הוא רואה ש... איפה האוכל? הוא פותח את המקרר. איפה האוכל? אז היא אומרת לו, תתבייש לך. אתה לא נוקף אצבע בבית, אני עושה הכל. מאלף ועטף. אז עכשיו תכין לעצמך אוכל לבד. תחשוב שאני לא בבית, תכין לעצמך אוכל לבד. טוב, בסדר. לא רוצה, לא צריך. הלך, הוציא סטייקים, עשה צ'יפס, סלט. הבית מתמלא ריח, אבל רק לעצמו עשה. אחרי שהאוכל מוכן, היא עוברת ליד המדבר, היא רואה שהבחור עשה צלחת אחת, הכל במידה, תתבייש לך. אתה לא חושב על אחרים? עליי אתה לא חושב? למה לא הכנת גם לי? חשבתי שאת לא בבית. חשבתי שאת לא בבית. אמרת. אמרת. זה המילים שאת אמרת. אמרת את המילים. נתפס למילים. אמרת שאם אני מכין לעצמי את האוכל לבד, אני צריך לחשוב שאת לא בבית. אז מילה זה מילה, נכון? עד הסוף. איך אפשר לחיות ככה בבית? צודק. השכל הגברי. צודק. אבל זה לא עובד ככה. בשטח, בעולם. זה לא עובד ככה. אם אתה חושב על המילים, אתה מאבד את המשמעות שמאחורי המילים. וזה כלל מאוד חשוב. שאנחנו מדברים היום על, על יכולת הימנעות מכעס ויציאה מכעס, אנחנו חייבים ללמוד לצאת מהמילים. חייבים להעלות את הרף. לא המילים נוגעות, אלא הבן אדם. מי אומר את הדברים? בואו נהיה עם מוח רחב יותר. לא עם מוח צד, צר שנצמד לניסוחים. זה כלל ראשון. כלל שני. בחסידות כתוב שבן אדם יש לו תכונות. יש לו מידות. אם האדם יתחבר בעומק הנפש שלו, לתכונות שלו, למידות שלו, לעוצמה האמיתית שיש לו, אתם יודעים מה קורה? כשהוא מתחבר באמת לאישיות שלו, ואז בא מישהו ומנסה ככה, אומרים את זה בהגעה הישיבתית, לעשות לו במה מדליקים. במה מדליקים זה פסקה במשנה, במה מדליקים ובמה אין מדליקים. הוא רוצה לעשות לו במה מדליקים. אז כשהוא רוצה להציט אותו, להכעיס אותו, לחמם אותו, אז כאשר הוא נפגש עם מציאות כזאת, הוא לא מרגיש אויס מנש, הוא לא מרגיש לא בן אדם. האישיות שלו כל כך חזקה בפנים, כל כך טוב לו עם עצמו, שאתה לא מצליח להוציא אותו מהכלים. אבל, יש עוד מצב, אומרת החסידות, שהאדם עם עצמו, עם המידות שלו, עם הכישרונות שלו, עם האישיות שלו, לא יתחבר מספיק חזק. כמו שאומרים, הוא עם האישיות של עצמו, האישיות שלו לא מספיק ברורה לו. לא מספיק אהובה אצלו. יכול להיות אפילו שונא את עצמו. שונא את הטבע שלו. שונא את הכישרון שלו. הוא לא מחובר עם עצמו. אדם כזה, זה כמו, הוא יושב על אבק שריפה. רק בזה, טק, אתה יכול להוציא אותו מהכלים. טק, אתה יכול להעיף אותו. כי הוא עם עצמו לא רגוע. לא טוב לו בפנימיות שלו עם עצמו. אז עכשיו זה בא לידי ביטוי בדיבורים ובכעס. יש משפט שאומר, מי שיודע לא מדבר. מי שמדבר לא יודע. אז בחסידות איך מסבירים את זה? מי שיודע, יודע, זה, יש לו הפנמה פנימית על המהות האישית שלו. הוא לא מדבר, הוא לא מחזיר מלחמה בדיבורים ובכעסים, הוא לא צריך את זה. מי שמדבר, מי שאתה רואה אותו צועק ככה, לא יודע. מה פרוש לא יודע? לא יודע, אין דעת, אין הפנמה של כל האישיות שחסר לו שלמות עם עצמו. הפנימית, השלמות הפנימית שלו חסרה לו. עכשיו אני רוצה לגלות לכם סוד. אף אחד בתחום הזה לא נולד שלם. אף אחד. כולנו ירדנו לעולם לעבודה, כולנו. מה זה לעבודה? ללמוד להרחיב את המוח, ללמוד להיות מחוברים לעצמנו, להתחבר לנפשותינו, להכיר את מהותנו, ולא להתפעל ממילים שאומרים לנו. למה בן אדם כשהוא שבע הוא כועס פחות, וכשהוא רעב הוא כועס יותר? כי כשהוא רעב המציאות שלו לא ברורה לו. אז כיוון שכך, מהר מאוד אתה יכול להוציא אותו. המציאות בספק. אבל כשהוא שבע, הוא כבד, הוא שוקל עוד כמה קילו, המציאות שלו ברורה לו, אז הוא כועס פחות. מה נדרש מאיתנו? נדרש מאיתנו ליצור שהמציאות שלנו תהיה ברורה, ושלא כל מה שנקרא רוח מצויה תוציא אותנו מן הכלים. היה פעם צייר אחד שהמורה שלו היה מה שנקרא אומן בציור ואומן בנפש. אומר, תדע לך שחלק גדול מזה שהרבה ציירים לא מתפתחים, זה כתוצאה ממילים לא נכונות שאנשים מבקרים את הציורים שלהם. אני רואה שיש עליך פוטנציאל. צד שני, אני רואה שיש לך בעיה מאוד גדולה. אתה מתרגש מכל מילה שאומרים לך. אתה לא תצליח לממש את עצמך ככה. אז הוא אומר לו, מה אני אעשה כדי שאני אצא מזה? ויש פתרון בשבילך. עשית ציור יפה, אתה זוכר את הציור השביעי שם מה שעשית? תביא אותו. לקח אותו, מתח אותו על מתקן, שם אותו בפתח של הקניון העירוני. נכנסים אנשים ויוצאים, וליד זה מודעה גדולה, מי שרואה איזה טעות בציור, יש פה עת, שיעשה איקס במקום שהוא חושב שיש טעות. בסדר. שירו את הציור ככה, השומר שומר את הציור, הולכים. למחרת, מגיע הבחור, חשכו עיניו, כל הציור מלא איקסים. כל אדם ראה איזה טעות במקום אחר, עשה איקס, כל היופי של הציור הלך. הוא התחיל לרעוד. אומר לו המורה שלו, לא גמרנו עדיין את הניסיון. אתה זוכר את הציור השלישי הזה היפה שעשית? תביא אותו. מורידים מהמתקן את הציור הקודם עם האיקסים, שמים את הציור השלישי, מחליפים הודעה. יש פה מתקן של צבעים, צבעי גואש, צבעי שמן, צבעי זה, צבעי... מי שרואה טעות בציור, שישלים, שיתקן. למחרת הם חוזרים, אף אחד לא נגע בציור. אומר לו האומן, רציתי ללמד אותך דבר אחד. האנשים יודעים להעיר הערות. האנשים יודעים לבקר ביקורת. אבל האנשים לא יודעים לתקן. לבנות נפש, לחנך, לרומם, הם לא יודעים. הם יודעים להגיד ביקורת, בזה הם חזקים. אז לכן אני מבקש ממך, אל תתפעל מזה, אל תתרגש מזה, זה לא אמת. זה לא אמת, אני אגיד לך למה. מפני שהאמת היא שכולם התחילו עם טעויות. ותוך כדי הדרך הם הלכו והשתפרו, תוך כדי הזמן הם הלכו והשביחו. אז למה הם כל הזמן מהירים לך על שטויות? הרי עם הזמן אתה גם תשתפר. אז למה הם מהירים לך על שטויות? כי הם מחפשים את האגו של עצמם. הם רואים שעשית משהו יפה, לא הם עשו, אתה עשית, אז הם מחפשים איפה אני בתוך הדבר הטוב שעשית, איפה אני בתוך מה שעשית, אז אני צריך להעיר הערות. אני מרצה, עכשיו חינכתי אותך, שתי ציורים. הציור הראשון הלך, פייפל, אבל אתה למדת מסר גדול. שאתה מהאיקסים שאנשים עושים עליך, אתה, איך אומרים, אתה עושה פייף אחד, שריקה אחת על על כל ההערות האלה, מפני שההערות האלה לא הערות בונות, והבניין האמיתי שלך יהיה שתוך כדי אתה לומד תקן את החסרונות שלך. אבל הרבה מאוד מההערות והחסרונות, לא כולם, אבל אתה צריך את חשבון, הרבה מאוד מההערות זה הערות כאלה שאי אפשר לתקן אותם כתוצאה מההערה. ההערה לא תתקן, הניסיון תוך כדי יתקן. זה כמו אבא שמנסה להסביר לבן שלו, אתה לא מבין, ראיתי איזה אבא כזה, כמו פרופסור הוא מדבר לבן שלו, אתה לא מבין, אתה לא מבין למה אתה לא מצליח לנסוע, למה אתה נופל עם האופניים בלי הגרגלי עזר, אתה לא מבין. אתה צריך להחזיק את זה ככה, ולרכז את הראש שלך ככה וזה. הילד עושה ככה, ומרכז את הראש שלו ככה ונופל. תעזוב אותו, ייפול, ייסע, ייפול, ייסע, עד שידע לנסוע על אופניים. מה אתה רוצה? יש דברים שאתה לא יכול להעביר אותם בביקורת. אתה תגיד אותם בביקורת, ובסוף ללכת לא ידע. זה חלק מהמערך שהוא ייפול, והברך תקבל איזשהו פצע, והמכנסיים יקרעו. זה חלק מהעניין. אז אל תנסה לחסוך את זה. כי אתה בסך הכל אוכל את היכולת שלו, להתקדם התקדמות אמיתית, התקדמות בונה. אז זה הכלל השני. כשאנחנו מדברים על התרחקות מכעס, הכלל השני זה היכולת שלנו להתחבר אל המחשבות שלנו, להתחבר אל עצמנו, ולא להתפעל ממה שאנשים יורקים עלינו. ואם אתה בטוח בעצמך, ואם יש לך את העוצמה שלך, ואתה יודע את המעלות שלך, ואת היתרונות שלך, אז מה זה משנה מה אומרים עליך? הבדיחה היהודית אומרת על איזשהו אדם גבאי שהגיע לבית הכנסת. הוא כולו בוכה. מה קרה? השמה שהעליב אותי. מה העליב אותי? הוא אמר שאני מטומטם. אז אשתו אומרת לו, מה אתה שם על השמש? הוא אומר משהו שומע מאחרים, מה אתה שם עליו? אבל יש בזה כן עומק. אם הוא אומר רק משהו שמע מאחרים, אז תשים על זה, צפצף על זה. צפצף עליו ועליהם ביחד. כי אם זה לא בונה אותך, אם זה לא מקדם אותך, אם זה מוחק אותך, אתה לא נוסע לשום מקום. הלאה, אנחנו התקדמנו לנקודה שלישית. אנחנו היום בקורס יציאה מכעס. חסידות אומרת, אדמור הזקן אומר, שכאשר האדם נמצא בקטנות מוחין, בידיעה, ידיעה צרה וקטנה, אז בנוסף לזה שיש שייך לכעס, הוא שייך גם לגאווה. אדם שהוא קטן, באמת הוא מרגיש מאוד גדול. אני ראיתי את זה הרבה פעמים, כשאנשים לא למדו כלום, אז הם מרגישים יודעים. כשאדם למד משהו קטן, הוא חושב שאם המשהו הקטן הזה הוא יגלה את אמריקה לכולם. אבל כשאדם לומד הרבה, אז הוא יודע שהוא לא יודע כלום. כלומר, שקטנות הידיעה גורמת לאדם גאווה. ואילו ריבוי הידיעה גורם לו ענווה. אז זה כלל. עכשיו אני מגיע למשהו מאוד 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 מאוד, אולי הדבר, הנקודה הכי עמוקה בשיעור, שכותב אותה הרבי הצמח צדק, הוא אומר שהידיעה הקטנה היא בחינת ירח, היא בחינת לבנה, שרבה ואמרה שהיא רוצה ששני מלאכים לא יהיו ביחד. הוא אומר שהקטנות של הידיעה של האדם יונקת מבחינת מיעוט הלבנה. שהלבנה בהתחלה רצתה, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, שני מלאכים לא יכולים להיות בכתר אחד. גם אני גדולה, גם השמש גדולה. מה היא רמזה בזה? שהיא רוצה להיות המלך לבד. אז אמר הקדוש ברוך הוא, את צודקת, אז בבקשה, תקטיני את עצמך. את תקטיני את עצמך. אומר הצמח צדק, רעיון עמוק ונפלא, שהוא המשך ישיר למה שדיברנו עד עכשיו. אומר הצמח צדק, מי זה האדם שמרגיש צורך לבטל מישהו אחר? זה האדם הקטן. האדם הקטן זה הלבנה, שהיא הייתה באמת באישיות קטנה. כשהאדם הוא קטן, אז איך הוא נעשה גדול? שהוא מבטל מישהו אחר. מתי אנחנו נהפוך להיות גדולים? איך אנחנו נזהה את עצמנו כגדולים? כשאנחנו כל השיעור הזה מדברים על איך בן אדם יכול לצאת מהכעס, לחזור לכעס, לצאת מהכעס. אם האדם מצליח להפסיק לצרוך את הביטול לאנשים אחרים, הוא לא צורך את זה, הוא לא, כדי שהוא יחיה, כשהוא ינשום טוב. אם האדם רוצה להיות במצב כזה, שהוא לא בחינת כעס, זה על ידי זה שהוא מרגיל את עצמו לא לבטל אנשים אחרים. ביטול האנשים האחרים מחזק אצלו את הקטנות, וחיזוק האנשים האחרים, או לא, אין צורך לבטל אותם, זה עושה אותו גדול, זה עושה אותו יותר מעולה, זה עושה אותו יותר משובח. מה מביא את האדם נפשית לצורך לבטל מישהו אחר? גאווה. הוא מרגיש, מה שאמרתי קודם, שחסר לו. הוא מנסה להשלים באמצעות הקטנת מישהו אחר. זה הרבה יותר קל מאשר להגדיל את עצמך. דרך אגב, בעולם העסקים יודעים את זה הרבה מאוד. יש חברות שמנסות, שמתחרות. אז מנסה להעצים את המוצר שלה, זה עולה הרבה כסף להעצים. ויש אפשרות להכפיש את החברות האחרות. יש הרבה שבוחרים להשקיע את הכסף בצד של ההכפשה, כי הוא יותר מהיר ויותר זול. ואילו להעצים את המוצר שלך זה הרבה מאוד כסף של השקעה. ככה זה במסחר וככה זה בנפש האדם. זה עצלנות, הוא לא רוצה לעשות. החסידות אומרת שזה נובע, אני רוצה לגלות לכם משהו, החסידות אומרת שזה נובע מצד זה שהאדם לא מאמין באמת שיש בו משהו מיוחד, אינדיבידואל, שרק לו יש את זה, ולאף אחד אין את זה, ובזה הוא מיוחד ברמה עולמית. כל אחד, השם ברא אותו בטבע, כל אחד ואחת, השם ברא אותו בטבע כזה שהוא רוצה להיות מיוחד. אין מישהו פה שיגיד שהוא לא רוצה להיות מיוחד. יש לאדם שאיפה כמוסה כזאת. אז למה האדם כועס? למה האדם רוגז? למה האדם מנסה להמעיט אחרים? כי הוא מרגיש שהוא לא מיוחד. הוא לא מצא את המיוחד שבו. אני עוד איזשהו בורג שיש דומים לו מאות ואלפים. לא טוב לי עם התחושה הזאת. באה התורה ואומרת, אתה צריך להתחזק באמונה שיש לך משהו מיוחד יוצא מן הכלל, וברגע שאתה תתחזק בנקודה הזאת, יהיה לך טוב. אתה לא תהיה כעוס, אתה לא תהיה כאוב, אתה לא תרגיש שאוכלים לך משהו, אתה תהיה שמח. אני רוצה לתת לכם המחשה, דוגמה, מעולם אחר, אבל היא שייכת לעולם שלנו. יש אנשים, היה סטודנט אחד בארצות הברית, שהוא, היה לו בעיה, הוא לא מצליח להירדם. הוא שוכב בלילה ולא מצליח, זה לא לילה אחד, זה לילה אחרי לילה. הוא לא מצליח להירדם. וכל הזמן אומרים שמי שלא נרדם, הראש לא לא עובד טוב וזה וזה. מאוד הפחיד אותו, והוא נלחץ מעניין, ונלחץ מזה שהוא לא נרדם, ונלחץ מהלחץ וכן הלאה. כמו שאומרים, רולטה שאין לה סוף. עד שהוא יום אחד, לילה אחד, אמר לעצמו, אני לא מבין, אני לא יכול לישון, אז בוא אני אלמד. אז הוא המשיך את הלימודים. כל היום הוא למד ולמד על שיעורים. בערב יש לו עוד 8 שעות ככה, אבל הוא לא, לא צריך לישון. וככה לילה לילה, הוא הפך להיות הסטודנט הכי מוצלח באוניברסיטה. במלחמת עולם הראשונה, היה איזה חייל הונגרי, היה עליו, שירו לו, כדור פגע בו באונה הקדמית של הראש, הוא התרפש, זאת אומרת, הצליחו להוציא, אבל הוא לא מצליח להירדם. אפילו נמנום הוא לא מצליח לעשות. והרופאים התחילו לדבר שהבן אדם הזה יצא מדעתו ומעצבים, והוא לא יאריך ימים בצורה כזאת, ואי אפשר, ולא, ולא, ולא. הבן אדם הזה הצליח בעסקים, ואריך ימים, וכל מה שאמרו, מה מתברר? שבאמת, העולם הרפואי לא מכיר באמת את העוצמות שיש, לכל אדם ולכל מצב ולכל נשמה ולכל זה. הוא אומר הערכות, אבל בשטח זה לא היה ככה. צ'רצ'יל בזמן מלחמת העולם השנייה היה כבר קרוב לבן 70. זקן. במשך שנים, באותם השנים של גיל 70, שנים, לא תקופה, שנים, יום יום 16 שעות ביממה בן אדם עובד ללא לאות ולא הולך לישון. הוא עשה את זה. היה נח במשך, הוא היה מקבל קהל, היה קורא מכתבים, היה מדבר בטלפון תוך כדי שהוא שוכב במיטה. היום המחקרים גילו ש95% ממה שנותן את השינה זה עצם זה שהבן אדם שוכב בתנועה רגועה. אם הוא נרדם או לא נרדם זה לא מה שחשוב. וזה בדוק. בדוק. אתה יכול לילה שלם לא להירדם, אבל שכבת, ואתה מתפקד למחרת רגיל, אתה לא רואה שום הבדל. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לפעמים לראות את המצב שלנו כמו שהוא. מה אני רציתי להגיד? יכולים לבוא ולהגיד לך, מה זה, אתה לא מצליח לישון? זה הדבר הכי אסון שיש בעולם. זה הדבר קצר חיים, פוגם במוח. לא נכון. לכל אדם יש ייחודיות. יש בן אדם שזה יפגע לו במוח. אבל יש לך בן אדם מיוחד שזה לא יפגע לו במוח. הוא מצליח לחיות עם זה, הוא לא אשם בזה, זה לא פוגע בו. יש לך בן אדם בן 70 ומסוגל לעשות יום של שבחורים בני 16 לא עושים. 16 שעות רצוף. יש לו את הטקטיקה שלו והוא עושה את זה. הוא מיוחד במשהו. הוא מיוחד במשהו, אתם מיוחדים במשהו. בכמה משהוים? השאלה אם אתם מוצאים את אותם משהוים. השאלה, מי יכול למצוא משהו? מי שמאמין באותו משהו. אם יש לך אמונה בדבר, אתה תגלה אותו. אבל אם אין לך אמונה בדבר, לא תגלה אותו אף פעם. אז כשאנחנו מדברים על מיגור הכעס, אני אומר עכשיו משהו עמוק. הכעס מאיפה נובע? מקטנות מוחין. הכעס מביא שאתה תצטרך לבטל מישהו אחר כדי לשרוד. באה התורה ואומרת לך, למה אתה צריך להרגיש שאתה רק שורד? יש לך עוצמות מאוד מאוד גדולות. אתה גדול. למה אתה צריך להמעיט במישהו אחר כדי שאתה תרגיש מציאות? כי אתה לא זיהית את המיוחד שבך, או אתה לא מאמין שיש בך איזשהו דבר מיוחד, איזשהו דבר יוצא דופן. אחרי שהאדם מצליח להבין שיש בו משהו מיוחד, הוא יוצא מתסמונת הירח. יש חולה ירח. במובן החסידי, מה זה חולה ירח? אדם כזה שמחפש להמעיט אחרים, כמו שהירח ניסתה להמעיט מישהו אחר. זה חולי ירח. אומרת החסידות, האדם מודד את עצמו איפה הוא אוחז מהבחינה הרוחנית? בזה. כי אנחנו יודעים שהחטא הראשון שהיה בעולם זה מיעוט הירח. עוד לפני חטא עץ הדעת זה היה. חטא עץ הדעת השתלשל מהחטא של הירח. זה היה הבעיה הראשונה. אם אתם רוצים לתקן את עצמכם, לכו לשורש. אין הדינים נמתקין אלא בשורשן. אתה הולך לשורש של הבעיה, שורש של הבעיה. שורש של הבעיה היא, זה הצורך של האדם לבטל מישהו אחר. השורש של בעיית הכעס, קטנות המוחים. קטנות המוחים מתבטלת במה? בזה שאתה לא יכול לפרגן למישהו אחר, אתה צריך לבטל אותו. מאיפה זה מתחיל? מהחטא הראשון של הירח, וזה הושפע עלינו. איך אנחנו מתקנים את זה? על ידי זה שאנחנו מזהים את המיוחד שיש בנו. כשאתה מזהה את המיוחד שיש בך, אתה מפסיק אוטומטית לקנא במה שיש לאחרים. האדם זקוק להגיע למרגוע נפשי עם עצמו. כשהוא הגיע למרגוע הנפשי עם עצמו, הוא כבר לא מסתכל ימין השמאלה. יש לי את שלי, טוב לי, סודר לי, מסתדר לי. כשאתה רואה בן אדם שהוא חסר מנוחה, ומנסה לכבוש את זה ואת זה, ולאכולת של זה ואת זה ואת זה, אתה צריך להבין שבבית שלו לא טוב לו. היו אומרים את זה תמיד, אתה רואה ילד שגונב מילדים אחרים, שמרביץ לילדים אחרים. תבדוק קודם מה קורה אצלו בבית. אם המציאות בבית היא מציאות כזאת שלא נותנת לו מקום, אז הוא צריך למצוא את המקום שלו באמצעות כל מיני דברים מוזרים. אז ככה זה אצל ילדים, וככה זה גם אצל מבוגרים. וכמה אנחנו מגיעים לנקודה שהיא הנקודה החותמת והמסיימת את הרעיון, נקודה שהיא חשובה, היא מהותית. האדמו"ר הזקן כותב באחד המאמרים שלו כלל שהוא מאוד חזק, הכלל שלו. הוא אומר שכאשר האדם נמצא בדעת קטנה, היצר הרע שלא מתגבר. היצר הרע, היצריות. היצריות באדם מתגברת כאשר יש לו דעת קטנה. אני לא יכול, יש לו יצר רע. כשהוא מרגיש שהוא צריך לטרוף של אחרים, זה מכיוון שהדעת שלו קטנה. אין לו הרבה שכל. אין לו הרבה תפיסת עולם נכונה, בריאה. אין לו תפיסת עולם בריאה, לכן הוא צריך לאכול של אחרים. מה האדם יכול לעשות כדי לתקן את העניין? הוא צריך, סליחה שאני אומר את זה, פשוט לאהוב את עצמו. מה זה לאהוב את עצמו? לאהוב את הצלם האלוקים שיש בתוכו. לאהוב את המתנה שנתן לו הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מפסיק להיות עצבני על אחרים. וזה הקשר ישיר לפרשת שבוע. מה היה לנו בפרשת שלח? משה רבינו שלח מלאכים, משלח מרגלים, לתור את הארץ. החבר'ה הוציאו דיבה. מה גרם להם להוציא דיבה? בקבלה כתוב, זה כל כך מאפיין גם, איך אומרים? זה עכשווי כל כך. זה כל כך בשטח, גם היום. הם היו אנשים מאוד מאוד משכילים, מאוד מאוד חכמים, מאוד מאוד עוצמתיים. אבל בעוצמתיים לא בתחום המעשה, אלא יותר בתחום הפילוסופיה והראש. הם הבינו שאם ייכנסו לארץ ישראל, אז יפסידו את המעמד שלהם. התחילו להחרוש את האדמה, התחילו את זה, אז יהפוך להיות מעם הספר, יהפכו להיות עם הארץ. אז יתחילו להיות אנשים כאלה שיש להם יתרון, לא רק בתחום הרעיוני, אלא בתחום המעשי. ואיפה אנחנו נהיה? במילים אחרות, אני בא ואומר, יש לך משהו, ואתה מפחד שמישהו הולך לקחת לך את זה. זה לא אמת, כי אם יש לך את זה באמת, יצטרכו אותך, וזה יהיה גדול, וזה יהיה מוצלח, וכן הלאה. אבל לא הייתה להם את האמונה במי, בעצמם. התנועת נפש שלהם הייתה, שהם היו בעצם מאוד גדולים, אבל הם לא האמינו בגדלות של עצמם. הם האמינו שמישהו אחד יבוא ויכול להעיף אותם בשנייה אחת. תגידו, אתם לא מכירים את זה בעצמכם? פתאום מגיע איזה מישהו בעבודה, איזה זה, איזה פה, איזה שם. מה, הוא יכול לקחת לי את שלי, הוא יכול לסדר לי, הוא יכול לזה, הבוס יאהב אותו יותר, וזה. אתה מתחיל לפחד על המעמד שלך. עובר זמן, ואז אתה מגלה שיש לו מקום, ויש לך מקום, והמקום שלך לא נגרע ממנו כי הוא זה. אבל אתה בהתחלה חושש. החשש הזה הראשוני, זה תנועה של מרגל. תנועת המרגלים. הם מפחדים על הכיסא שלהם, מפחדים על הכבוד שלהם. למה אתה מפחד? כי אתה לא התחברת למה שאתה באמת. הוא באותו היום שבן אדם מתחבר למה שהוא באמת, עם כל הכישלונות ועם כל המועקות, מאותו היום, באותו הרגע, הוא הופך להיות האדם המוצלח והמוכשר והמיוחד עלי אדמות. ואני רוצה להמחיש לכם את זה בסיפור מסעי אמיתי שהיה. לא עלינו, יש אנשים כאלה שהגדילה שלהם מפסיקה והם נשארים נמוכים. מעשה אמיתי היה בנערה אחת, שהגדילה שלה הופסקה, וההורים עשו כל מאמץ שהם יכולים, הם לא מבינים ממה ואיפה, והצליחו להגיע איתה עד למטר 28. זהו, מטר 28 זה משהו כמו, משהו כזה, כמו ילד בכיתה ב', אבל ככה היא נשארה כל החיים. ומההתחלה היא קלטה בדיוק את ה... את המצב שלה בעולם, איך מסתכלים על בני אדם כאלו. היו מנסים להוריד אותה חברות בבית הספר. הנה גמדה. אז הייתה תמיד אומרת בקול הכי בוטח שיכול להיות בן אדם, אני לא גמדה, אני נמוכת קומה. קודם כל, לשנות את הביטוי גנאי הזה. והיא שיפרה את הכישורים החברתיים שלה ברמות יוצאות דופן. עד כדי כך, שפעם כל בית הספר ועוד כמה בית ספר ביחד שכרו איזה לונה פארק משהו, והם הגיעו לשם, ושם היה תקנון שזה רק לילדים זה, ולה לא נותנים, אז היא לא יכולה, אז היא עמדה בצד, הבנות שואלות אותה, למה את לא הולכת? לא נותנים. כל 500 הבנות עשו אגודה אחת, וזה מאוד נדיר שבן אדם יצליח לגרום ל-500 איש שחיים איתו ביום יום. זה לא איזה פעם אתה מרחם פתאום על מישהו, שאתה רואה אותו דרדס כזה, אז אתה מרחם עליו, אתה מרגיש לידו גוליבר, אז אתה נותן לו יחס אחר. אז זה לא היה ככה, היא הייתה איתם כל הזמן. ואז מנהלי הלונה פארק עשו סלטות וזה, ובקיצור נתנו לה להיכנס כמו כולם. אחר כך הגיעה, היא הצליחה לעשות את כל התעודות שהיא צריכה, BAM, מה שהיא צריכה בשביל להיות מורה. אבל היא מתייעצת עם המדריכה שלה, היא אומרת לה שאת שולחת קורות חיים לציין שאת נמוכת קומה. אף אחת לא קיבל אותה לרעיון. אתם יודעים איזה, לרעיון. איזה השפלה. התברר שיש אנשים הרבה יותר נמוכים ממנה, בנפש. וככה היא לא מתייאשת. אז עכשיו היא ראתה שזה לא עובד, אז היא השמיטה את הסעיף הזה מהקורות חיים. הזמינו אותה היא הייתה מגיעה, היו נבלים. והיו אומרים לה, את עושה לנו הונאה. מישהי אחת אפילו חצופה, כן? אבל את עושה לנו הונאה. את לא מציינת דבר מאוד מאוד יסודי. היא אומרת, אני לא מבינה, מה הבעיה? מה לא בסדר? מה את לא מבינה? מה את לא זה? מה את לא פה? אז בסוף היא אומרת לאותה מורה, תראי, אני מאוד מאוד נמוכה. את כזו גבוהה, הלוואי שיהיה לך מספיק גובה בשביל התלמידות שלך. גבות נפש. בקיצור, בסוף היא מצאה איזושהי אחת שקיבלה אותו לרעיון, קיבלה אותו לרעיון, אבל שמה לה על השולחן, אמרת, את חושבת שאתה צריך להשתלט בגובה כזה על ילדות בכיתה? אז היא אומרת לה, לא פחות ולא יותר, תני לי שיעור ניסיון. ואם לא כל הבנות, בלי יוצא מן הכלל, אומרות לך מעצמם שהן רוצות אותי למורה, תגידי לי לא. פר או לא פר? פר. היא נכנסה, היא באה מוכנה, היא נכנסה לכיתה, עם כזה בובה כזו שהיא הכינה, והיא קראה לו מיסטר שאלה. המון עומק. היא אומרת לבנות, אפשר לשאול את מיסטר שאלה, כל שאלה שאתם רוצות. אתם שואלות אותו ואני עונה. היא רצתה להוציא מהם את כל ה... ודאי, אז היא אומרת, דבר ראשון, המורה, אדון זה, למה המורה שלנו כל כך נמוכה? זה ככה זה מתחיל. ואז היא פתחה להם, ושמה על השולחן, והיא הסבירה, ובסוף השיעור נמשך ונמשך, ושעתיים יותר מהזמן בנות בכיתה ב', והמנהלת על ביצים הולכת בחוץ, לא יודעת מה קורה פה. הבנות אומרות, אנחנו רוצות אותה למורה. והיא מחנכת, והיא מצליחה, והיא שולטת על הכיתה ביד רמה. אתה רואה בן אדם שלקח את החולשה שלו, לקח את הבעיה שלו, לקח את הסמל של חוסר ההצלחה, כולם שמו אותו בפינה, הוא לקח את זה ועשה, למה? ההתבוננות הייתה התבוננות נכונה. יש בי משהו עולמי. יש בי איך שאני. יש בי משהו עולמי. השאלה, אם אני מזהה אותו, מתעצמת איתו, מתחברת איתו, ומצפצפת על כולם. אם הצלחתי לעשות את זה, הרי אני מוצלחת. אם לא הצלחתי לעשות את זה, וניסיתי להיות הוא, היא, אני נכשלתי. שחקנים טובים יודעים להגיד את זה חזק מאוד. אנשים הולכים לבית ספר למשחק, לומדים, מראים להם סרטים, דוגמאות, מחזות של כל מיני אומנים, תהילה, משהו לא נורמלי. מה שאיפתם? אני רוצה להיות כמו הוא. אני רוצה להיות, מנסים להתלבש בדמויות שאותם הם רואים. הם לא מצליחים. לא זוהי הצלחה. העולם כבר עייף מהם. העולם רוצה לראות אותך עכשיו. אתה רואה אותם כדי ללמוד מה בן אדם יכול להפיק מעצמו ולהגיע לאיזשהם הצלחות. אבל אל תנסה להיות חקיין. תהיה מה שאתה בשיא הטבעיות ותצעד עם הכישרונות שלך, תראה, תהפוך אתה להיות כוכב לא פחות מהם. אבל אם אתה מנסה להיכנס לנעליים שלהם, אתה לא כוכב, אתה קטן. כשאתה קטן, אתה כעוס, אתה כאוב, אתה עצבני, אתה מזולזל. וזה הכלל שבא שלמה המלך, ובזה אני מסיים, אל תבעל ברוחך לכעוס. גדלות מוחין. כשאתה נמצא בגדלות, אתה קולט את הדברים כמו שצריך. כי כעס בחק כסילים ינוח. את הכסילים, הטיפשים, חושבים שכשהם יחכו אנשים אחרים, הם יצליחו. מה זה מביא להם? מביא להם רק כעס ועצבים. זה לא מביא להם שום התקדמות. אז בלב כסילים הוא ינוח. אבל אתם רוצים לצאת מהכסילות. אתה צריך להיות מקורי, אתה צריך להיות מה שאתה, אתה צריך להאמין במה שיש לך, לא לקנות באחרים, לא לבטל אחרים, לשתוק בזמן, לשמור סוד, ובסייעתא דשמיא, הגדלות מוכין בה, והכעס הולך ומתפוגג.